ערב טוב. היום נפתח בשאלה. האם מישהו מהמשתתפים ביקר פעם בציון של רבי יוחנן בן זכאי? האם מישהו מהמשתתפים ביקר פעם בציון של רבי עקיבא? מה יום ההילולה של רבי עקיבא? השאלה על רבי עקיבא. אז רובנו לא היו אצל רבי עקיבא, ואולי כמה מאיתנו אפילו לא היו אצל רבי מאיר בעל הנס, אולי. אבל כולם, בלי לבדוק, כל מי שיושב כאן היה במירון אצל רבי שמעון בר יוחאי. וגם מי שלא יודע מה תאריך ההילולה של רבי עקיבא ואפילו רבי מאיר בעל הנס, יודע בוודאי מה זה ל"ג בעומר, והוא מתרגש ושמח ביום הזה. זה יום של שמחה לכל עם ישראל. והיום בשיעור אנחנו ננסה לפתור את התעלומה, מה הסוד של רבי שמעון בר יוחאי. איך הוא מושך אליו את כל עם ישראל בצורה כזו שאף אחת מגדולי דורו לא עושה. כמו שאמרנו, אנחנו לא מרבים לבקר בכל הקברים האחרים שהזכרנו, כולם גדולי ישראל, כולם בני דורו של רבי עקיבא, רבותיו, תלמידיו, חבריו, כולם בני דורו, סליחה, של רבי שמעון בר יוחאי, רבותיו, תלמידיו, חבריו. ודווקא רבי שמעון בר יוחאי הפך להיות מוקד עלייה לרגל של כל עם ישראל. מירון, אגב, זה אתר התיירות מספר 2 בישראל, אחרי הכותל המערבי. הכותל המערבי, בית המקדש, שריד בית מקדשנו ואחר כך מירון. לא צריך עוד נתון בשביל להבין מה אומר האתר הזה, בשביל כל יהודי בעולם, לא רק יהודי שגר בארץ, יהודי שבא לבקר בישראל, לבקר את המשפחה, אחד האתרים הראשונים שהוא מבקר בהם, זה מירון, רבי שמעון בר יוחאי. חלק מאיתנו נהיה שם בשבוע הבא, ביום ראשון, בל"ג בעומר, מוצאי שבת. חלק שלא יספיקו, אז יהיו שם בטח במשך השנה, בחלקה, בתספורת של הנכדים, בסתם ביקור בגליל, בחופש. כולם מבקרים אצל רבי שמעון בר יוחאי. וננסה לפנח את הסוד, מה הסוד של ל"ג בעומר, מה הסוד של רבי שמעון בר יוחאי, איך הוא סוחף אליו את כל עם ישראל. מה יש בדמות של האיש הזה שגורמת לכולם לרצות לדבוק בו? וכרגיל נתחיל מהתחלה, מהפשט. ל"ג בעומר הוא יום שמחה. כולם שמחים ביום הזה ומשתי סיבות. א', ביום הזה פסקו תלמידי רבי עקיבא מלמות. בין פסח לשבועות היו 33 ימים שמתו בהם תלמידי רבי עקיבא. לרבי עקיבא היו 24,000 תלמידים, והם לא נהגו כבוד זה בזה, כמו שהגמרא מספרת, והייתה להם קפדה חמורה, עין הרע או עניין אחר, והם מתו כולם חוץ מחמישה, בין פסח לשבועות. במשך 33 ימים רצופים, הם מתו. יום אחרי יום, 24,000 תלמידים, נשארו חמישה. מתי בדיוק היו 33 ימים שהם מתו? פה יש מחלוקת גדולה, גם בין האשכנזים לספרדים. יש אומרים, וזה המנהג שרוב עם ישראל נוהג בו, שהם מתו ממחרת הפסח עד ל"ג בעומר. 33 ימים, בעצם ה-33 ימים הראשונים של הספירה. ולכן, ואילו בל"ג בעומר הם הפסיקו מלמות, פסקו מלמות. ולכן זה המנהג של הספרדים, שבל"ג בעומר הראשונים נוהגים, ל"ג הימים הראשונים, אחרי פסח, נוהגים במנהגי אבלות, זקן, חתונות וכו', ובל"ג בעומר מפסיקים עם מנהגי האבלות, בגלל שביום הזה פסקו תלמידי רבי עקיבא מלמות. זה הדעה הראשונה והמקובלת אצל רוב עם ישראל. אחרים סוברים שה-33 ימים האלה הם לא, הם אחרים. הם מראש חודש באייר, עד ערב חג השבועות. ולכן ל"ג בעומר הוא עדיין בתוך ימי הצער. בכל זאת, קבעו את ל"ג בעומר ליום שמחה, להזכיר שהם מתו במשך 33 ימים, וביום ה-33 הם פסקו מלמות, אז לכל הדעות קבעו את ל"ג בעומר כיום שמחה. אז זו הסיבה הראשונה לשמוח בל"ג בעומר, יום שבו קרתה שמחה גדולה לעם ישראל, מגפה נוראה שהרגה את התנאים, את גדולי ישראל במשך 33 ימים רצופים, ופסקה ביום הזה. זה סיבה אחת. הסיבה השנייה, והיא הסיבה היותר מפורסמת, זה הנושא הזה של פטירת רבי שמעון בר יוחאי. הסתלקות רבי שמעון בר יוחאי, ולכן זה הפך ליום של שמחה, ליום של הדלקת מדורות, לזכרו של רשב"י. רשב"י היה מהחמישה תלמידים שנשארו לרבי עקיבא. 24,000 תלמידים מתו, נפטרו, חמישה נשארו, רבי שמעון היה אחד מהם. אגב, רבי שמעון מוזכר בכל פרק בש"ס. בכל פרק בגמרא, בכל השישה סדרים, רבי שמעון, כשאנחנו קוראים בגמרא, במשנה, סתם רבי שמעון, בלי רבי שמעון בן מישהו. סתם רבי שמעון, זה רבי שמעון בר יוחאי. ואחרי שהוא עזב את רבי עקיבא, רבי עקיבא הרי הרגו אותו הרומאים על קידוש השם, הוא פתח לעצמו ישיבה במערה באזור מירון, באזור הגליל, שנקרא האידרה, אידרה רבה, אידרה זוטה, מי שלמד קצת זוהר, האידרה, ישיבה בארמית, ושם הוא ישב עם 10 תלמידים ולמד איתם את סודות הקבלה. היסטוריה, עד אז לא היה מושג כזה שלומדים קבלה בקבוצות, היו כמה שידעו, כמו שנרחיב עוד מעט, למדו את זה לבד. רבי שמעון בר יוחאי התחיל עידן חדש, שהוא לומד עם קבוצה של 10 תלמידים את סודות הקבלה. רבי אלעזר בנו ועוד 9, רבי אבא שכתב את הזוהר, רבי יוסי, רבי שמעון ועוד קבוצה. ביחד הם היו 10 תלמידים שלמדו איתו יום יום, בצורה מסודרת, בצורה מרוכזת, את סודות הקבלה, ואחר כך זה נכתב בספר הזוהר. שמה במערה הזאת של ההידרה, הם זכו לגילוי של אליהו הנביא, ולגילוי של משה רבינו. בזוהר יש חלקים שנכתבו על ידי אליהו הנביא, תיקוני זוהר, ויש חלקים שנכתבו על ידי ראיה מאמנה, על ידי משה רבינו. הם זכו לגילויים נפלאים של נשמות מעולמות העליונים, שלימדו אותם את סודות הקבלה. והשיא של הגילוי היה ביום ההסתלקות של רבי שמעון בר יוחאי, ביום ל"ג בעומר. ביום הזה, כמו שנקרא בפנים, קטע מספר הזוהר, תרגמנו אותו, הזוהר הוא... נגיע לזה. רגע. נקרא את שני הדברים מבפנים. בסדר. טוב שאתה שואל, כי זה כמו... אתה שואל כי זה נושאים שהרי שנויים בוויכוח. אז נקרא עוד רגע. הזוהר מספר לנו, א', על יום הפטירה של רשב"י. ואז אנחנו נבין למה שמחים ביום הזה. זה הרי יום הילולה, זה הרי יום הסתלקות. אף אחד לא שמח, חלילה, ביום ההסתלקות של אדם שיקר לו. הוא מצטער ביום הזה. אצל רשב"י אנחנו שמחים. משום הגילויים האלוקיים שרשב"י זכה להם ביום הזה. נקרא את זה עוד מעט תיאור מתוך ספר הזוהר, שכתב רבי אבא תלמידו של רשב"י שהיה נוכח במעמד הזה. הוא מספר שבאותו היום רשב"י היה בשמחה מאוד גדולה. בשעות הבוקר הוא היה עם עצמו. הוא לא דיבר עם אף אחד. הוא היה שרוי לבד. כשהתלמידים הגיעו בבוקר לבקר אותו, אש הקיפה את כל הבית. הם לא יכלו להיכנס הביתה, אש הקיפה את הבית. בשלב מסוים רשב"י קם מהמיטה ואמר שהוא מבקש שהתלמידים ייכנסו לדבר איתו, ייכנסו ללמוד. הם נכנסו את מסך האש, נכנסו לתוך הבית, התיישבו מסביבו על המיטה, ואז הוא פתח ואמר דברים שהם ממש בלתי נתפסים, נקרא את זה עוד מעט במילים של הספר הזוהר, בלתי מתקבלים. הוא בא ואמר, רבותיי, כל ימיי הייתי קשור בקדוש ברוך הוא, הייתי דבוק בו, ועכשיו הקדוש ברוך הוא וכל פמליה של מעלה באו לבקר אותי, באו לשמוע ממני דברי תורה. הוא אמר, הקדוש ברוך הוא עם כל ישיבה של מעלה. ואז רשב"י אמר כמה וכמה עניינים, ואז הוא פתח בפסוק, אתם הדבקים בהשם אלוקיכם חיים כולכם היום, וכשהוא אמר את המילה חיים, הוא הפסיק לדבר, יצא נשמתו. רבי אבא מספר שהם לא יכלו להסתכל עליו, כי אש הקיפה אותו וחצצה בינו לבין האנשים שיושבים מסביב על המיטה, והם לא יכלו להרים את העיניים ולהסתכל עליו, כי בערה אש סביב המיטה. ככה זה היה עד הערב, שעות בערה האש, בערב האש פסקה מסביבו, והם יכלו לקום ולקבור אותו, את רבי שמעון בר יוחאי. ככה הזוהר מתאר את יום ההסתלקות של רשב"י. זה כתוב פרק מתוך הזוהר בעצמו בפרשת האזינו, בסוף הזוהר. הזוהר הרי בנוי בפרשיות התורה, וזה בסוף הזוהר. הוא מתאר את יום ההסתלקות רשב"י. מעניין, אולי על זה אתה מתכוון שאתה שואל איפה זה כתוב. הזוהר לא כותב באיזה יום זה קרה. אנחנו לא יודעים מבחינת, כפי שנקרא בפנים בזוהר, אנחנו לא יודעים באיזה יום קרתה ההסתלקות של רבי שמעון בר יוחאי. זה נודע 1500 שנים אחר כך. רבי חיים ויטל, התלמיד המפורסם של האריזל, שכתב את הספרים של האריזל, מספר שהאריזל היה נוהג ללכת 3 ימים לפני ל"ג בעומר לבקר במירון. וזה המקור הראשון שיש לנו על, 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 על ההסתלקות, על יום ההסתלקות, יום ההילולה של רבי שמעון בר יוחאי. הוא מוסיף, אחר כך הוא מספר סיפור, נקרא את זה מבפנים, על אחד שאמר תחנון, נחם, ביום הזה, ורשב"י כעס עליו מאוד, כי הוא אמר זה יום שמחתו, זה לא יום שצריך לומר בו נחם. אז זה המקור שיש לנו על יום ההילולה של רשב"י. נקרא את זה מבפנים, את שני הקטעים האלו, שהם המקור הקדום. אתה שואל בטח מאיפה זה כתוב, כי אולי אתה מתכוון לזה שמאיפה יודעים שהזוהר נכתב על ידי רשב"י, כי יש על זה הרי ויכוח. יש הטוענים, הזוהר במשך 700 שנה היה נסתר. רשב"י היה בדור הראשון או בדור השני אחרי חורבן הבית, קרוב ל-2000 שנים. כן? בוא נאמר בשנת 100 לספירה. אז זה 1900 שנים. הזוהר היה במשך עוד 1200 שנים קבור ונסתר. לא ידעו ממנו. לפני 700 שנה היה מקובל ספרדי בשם רבי משה די לאון, שהוא הראשון שפתח, פרסם את ספר הזוהר, ולכן יש חוקרים שטוענים שהוא כתב את הזוהר, ובכלל לא רבי שמעון בר יוחאי, אבל גדולי ישראל האמיתיים ודאי הוכיחו והתווכחו עם כל החוקרים האקדמיים, שבוודאי שרשבי בעצמו, כפי שהזוהר מעיד, בעצמו, רשבי בעצמו כתב את הספר, את הספרים האלו. אין לנו את כל ספרי הזוהר, מה שיש לנו זה רק 3-4 ספרים, אומרים שהיו הרבה יותר, והקופני, מה שהתגלה, הספרים האלה רבי שמעון כתב אותם. נקרא בפנים את התיאור הזה המדהים של יום ההסתלקות של רשבי, שהוא באמת, זה גם הסיבה לשמחה, למה אנחנו שמחים ביום הזה ולמה אנחנו מדליקים מדורות, מה הקשר של המדורות ללג בעומר, למה לא בשבועות או בפסח? משום האלף, המדורות, משום האש שהקיפה את רשבי, והאש הזו סימלה את ההתגלות האלוקית שרשבי זכה לה. את המדרגות הרוחניות שהאירו, כפי שרשבי עצמו אומר, דבר שהוא בלתי נתפס. שהשם, שאלוקים, בא כביכול ירד למטה, השכינה ירדה למטה, כמו במתן תורה, ולשמוע את דברי התורה שלו. נקרא עמוד 25, מובא מספר 1. זה תרגום מתוך ספר הזוהר, כמובן תרגום עברי, כי הרי הזוהר כתוב בארמית. באותו יום שרצה רבי שמעון להסתלק מן העולם, נתאספו לפניו החברים. פתאום פתח רבי שמעון עיניו וראה אש סובבת את הבית. קם רבי שמעון וישב וצחק ושמח ואמר, אתה שעת רצון ודברים קדושים שלא גיליתי עד עתה אני רוצה לגלות כעת. בעמוד 25 מובא מספר 1. פתח רבי שמעון, אני לדודי ועליי תשוקתו. כן, הפסוק שלמה המלך, כל ימיי בעולם הזה הייתי קשור בקשר אחד עם הקדוש ברוך הוא. זה הביטוי המפורסם מהזוהר, בחד קטירה התקטרנה, פירוש תרגום מילולים, הייתי קשור בקשר אחד. ומשום זה כעת, עליי תשוקתו. מה פירוש עליי תשוקתו? אני לדודי, בהתחלה אני חשקתי בדודי בקדוש ברוך הוא, ואז הוא חושק בי. עליי תשוקתו של הקדוש ברוך הוא. שהקדוש ברוך הוא וכל המחנה שלו, פמליה של מעלה, באו לשמוע בשמחה דברים סתומים. אמר רבי אבא, הנה אתה שואל מאיפה יודעים את כל זה? רבי אבא תלמידו של רשבי, הוא כתב את ספר הזוהר. רשבי לא כתב שום דבר. כל מה שיש לנו ספר הזוהר זה רבי אבא תלמיד שלא כתב. אמר רבי אבא, ופה הוא מעיד בגוף ראשון על מה שהוא חש באותם רגעים. לא גמר המאור הקדוש לומר חיים, מהפסוק אתם מדביקים בשם אלוקיכם חיים, עד שנשתתקו דבריו. ואומר רבי אבא, אני רציתי לכתוב עוד ולא שמעתי יותר, ולא הרמתי ראשי לראות. כי האור היה גדול ולא יכולתי להביט. כל אותו היום לא פסקה האש מהבית, ולא היה מי שהתקרב אל רבי שמעון. ככה שעות רבי שמעון שכב, כשנשמתו כבר הסתלקה מהעולם, ואף אחד לא יכל להתקרב אליו. לאחר שהסתלקה האש, זה כבר כנראה היה בשעות הערב, ראיתי את המאור הקדוש, קודש הקודשים, ופניו שוחקות. ועדיין, מבחינת הפרק הזה, אנחנו לא יודעים מתי זה היה. אז פה אנחנו כבר נזקקים לפרי עץ חיים, לספר של רב חיים ויטל, של התלמיד המפורסם של האריזל, 1500 שנה אחר כך, שמספר מתי הייתה ההסתלקות. המאורע הנשגב הזה, באיזה יום בלוח השנה הוא קרה. בעניין ההולכים על קבר רבי שמעון בר יוחאי ורבי אלעזר בנו במירון בלג בעומר, ראיתי למוריזל, האריזל, זה הרי מורו של רבי חיים ויטל, זה 8 שנים שהלך עם אשתו ומשפחתו ושאר שם ג' ימים. זה אגב כנראה המקור של ה... יהודים הטובים שבאים למירון יום יומיים קודם ושמים סמיכות בחוץ, יש לזה מקור קדום, ככה אריזל נהג, היה בא עם משפחתו לשלושה ימים, יוצא מצפת. אריזל כמעט לא היה יוצא מצפת, ופה הוא יצא למירון כל שנה בלג בעומר. העיד לי רבי אברהם הלוי, תלמיד האריזל, ופה הוא מספר סיפור מופלא. לאריזל היה תלמיד בשם רבי אברהם הלוי, שהיה נוהג לומר נחם בברכת בוני ירושלים. יש נוסח שאומרים בתשעה באב, נחם, מבקשים שהשם מנחם אותנו על חורבן ירושלים. ואותו תלמיד היה אומר את זה כל השנה, כי הוא היה מצטער מאוד על חורבן הבית. וכשסיים התפילה בלג בעומר, אמר לו האריזל, כי רשבי ביקש לשאול האיש הזה, למה הוא אומר נחם ביום שמחתי, ולכן הוא יהיה נחם בקרוב. הכוונה במרכאות, שתהיה לו צרה בקרוב. וכך היה שמת לו בנו הגדול, לא עלינו. אז הנה עוד ראיה, שזה היה בלג בעומר, כי רבי אברהם הלוי אמר נחם בלג בעומר, ורשבי הקפיד עליו איך הוא אומר נוסח של תחנון, נוסח של צער, ביום שמחתו של רשבי. הכוונה היום ההילולה, הילולה מלשון שמחה. והטעם שמת רשבי ביום לג בעומר.
למה יש ביום הזה הילולה?
משום המדרגות האלוקיות, ההתגלות האלוקית שרשבי זכה לה באותו יום.
אבל זה שהוא נפטר, זה צער.
נכון, אבל רשבי רצה שנשמח עם הגילויים שהוא זכה להם. תראה, יש פה גם עניין שמיטה צדיקים, הרי הילולה עושים רק במיטה צדיקים, לא במיטה של אדם רגיל, לא חלילה במיטה של הורים או סבים וכו'. כי צדיקים במיטתם קרויים חיים, והנשמה שלהם נשארת בעולם, וביום הזה, אדמור הזקן אומר בתניה, שביום של הילולה של צדיק, אז הוא משפיע ביתר שאת ויתר חיות לאנשים שהיו קשורים אליו בחייו. ובקשר למדורות, זה משום האש שהקיפה את מיטתו של רשב"י באותו יום של ההסתלקות. אז אם כן, זה מאורע שקרה עם רשב"י, מתואר בספר הזוהר, מתואר בספרים של רבי חיים ויטל האר"י ז"ל. ואנחנו באים ושואלים, בסדר, היו הרבה מאורעות חשובים בהיסטוריה. איך המאורע הזה הפך להיות מאורע של כל עם ישראל? מהו סוד הכוח של רשב"י? סליחו לי, אולי זו שאלה קצת מחוצפת, אבל בשביל לנסות להבין. כן, רבי עקיבא מת בצורה נוראה, סרקו את בשרו במסריקות של ברזל. בלי סוף אירועים נשגבים היו בהיסטוריה של עם ישראל, ואנחנו לא מציינים אותם. רק ל"ג בעומר, אגב, מי שיבדוק בלוח השנה, בלוח החופשים של משרד החינוך, יש שם רק את חגי ישראל, ול"ג בעומר. אין עוד משהו, אין עוד יום, ולכאורה זה לא חג, זה לא כתוב בתורה. לא רבנן תקנו אותו, זה לא פורים ולא, סליחה, זה לא פורים ולא חנוכה. בכל זאת, יום הסתלקות של צדיק, כמו הרבה צדיקים אחרים, שיצא מהמעגל והפך להיות יום סגולה שנחוג על ידי כל עם ישראל. אנשים מחרפים נפשם כדי להגיע למירון בל"ג בעומר, שורדים את הפקקים, את כל הדחיפות, להיות אצל רשב"י בל"ג בעומר. מה יש... נכון. הפוך, נכון. כן, הוא מזכיר את צום גדליה. כן, ועדיין צום... אוקיי, צום גדליה תוקן על די רבנן בעצמם, זה היה סוף ימי בית ראשון, אבל נכון, הערה חשובה. אז אנחנו רוצים להבין מהו סוד הכוח של אבי תורת הסוד. סוד שבסוד, מה הסוד של אבי תורת הסוד של רבי שמעון בר יוחאי. יש דבר מאוד מעניין, שהרבי מאיר, הערה קצרצרה, שתי שורות, שנותנת לנו, לא בעניין הזה, בעניין אחר, שנותנת לנו מבט חדש ופתח חדש על כל הנושא של הקבלה, על כל הנושא של רשב"י. כולנו אומרים ל"ג בעומר, אבל השאלה היא בעיקר על הספרדים ועל החבדניקים. איך אנחנו סופרים כל יום? היום 11 ימים לעומר, היום 12 ימים לעומר. אז למה אומרים ל"ג בעומר? היו צריכים להגיד ל"ג לעומר. האשכנזים אומרים כל הספירה בעומר, היום 11 ימים בעומר, היום 12 ימים בעומר. הספרדים אומרים לעומר, וככה אדמור הזקן קבע בסידור חב"ד, גם כן לומר היום 10 ימים לעומר. אז למה כשאנחנו מגיעים ל"ג בעומר כולם נהיים אשכנזים? למה אומרים ל"ג בעומר ולא ל"ג לעומר? כן, לא, בביטוי הקלאסי, לא בספירה, בביטוי של ל"ג בעומר, בביטוי של עם ישראל. אז הרבי מביא מאדמורי פולין, חסידים אחרים, שהם אומרים ל"ג בעומר בגימטריה משה. ל"ג בעומר בגימטריה 345, בעומר בלי וו, מי שרוצה להוציא דף ועט, בעומר בלי וו, ל"ג בעומר בגימטריה משה. אז זו הסיבה שאנחנו אומרים ל"ג בעומר ולא ל"ג לעומר, כדי לציין את הקשר בין רבי שמעון בר יוחאי למשה רבנו. ודומה שאין שום ביטוי יותר מהדבר הזה שיכול להמחיש לנו את הגדולה של רבי שמעון בר יוחאי. אם רוצים להבין מהו רבי שמעון בר יוחאי, מה עושה אותו למשהו, זה הגימטריה הקטנטנה הזאת, משה. רשב"י גילה בעולם תורה, לא חדשה, אבל תורה. רשב"י הביא לעולם את תורת הנסתר, את תורת הקבלה. וזה מדמה אותו למשה רבנו. איך אומרים אצל חסידים, חג השבועות הוא מתן תורה של נגלת התורה, ול"ג בעומר הוא מתן תורה של פנימיות התורה, של תורת הקבלה. רשב"י הביא לעולם תורה, וזה עושה אותו למשהו, כי כולם רוצים להידבק בתורה הזאת, בנשגבות, במה שהיא מסמלת תורת הקבלה. לפני תורת הקבלה, מה שידעו זה התורה הנגלית. התורה הנגלית עוסקת באדם, בנו, בחיים, מה לאכול, מה לשתות, מה לא לאכול, מה לא לשתות, דיני נזיקין, דיני ממונות, דינים בין איש לאשתו, החיים שלנו. שום דבר מעבר אין בתורת הנגלה, בשולחן ערוך, ברמב״ם. אין דברים שהם מעבר לחיים שלנו, לי, מה שנוגע לי ולך. זהו, כאן זה נשאר. תורת הקבלה באה לגלות את העולמות העליונים. באה לדבר על הבורא. מספיק לדבר על האדם. בואו נצא מהקופסה. בואו נבין מי זה הקדוש ברוך הוא. מה זה הבורא? הבורא שברא את העולמות העליונים. מה הוא? מי הוא? איך הוא ברא את העולם הזה? הוא כל כך גדול וכל כך נשגב, איך הוא יוצר קשר עם העולם הזה? סדר השתלשלות, העולמות העליונים. תורת הנגלה מדברת על העולם הזה. אבל מה יש למעלה מהעולם הזה? אנחנו מרימים את העיניים לשמיים. מה יש מעל השמיים? אצילות, בריאה, יצירה, יש ארבע עולמות, יש גדודים גדודים של מלאכים, כל בוקר אנחנו אומרים בתפילה, שרפים, חיות, אופני הקודש, משבחים אותו, מעללים אותו. מה הם השרפים האלה? מה הם החיות? מה הם אופני הקודש? בתורת הניגלה בגמרא אין כמעט מילה אחת על זה. ואם יש, זה סתום ולא מובן. כי תורת הניגלה עוסקת בעולם הזה. ותורת הקבלה באה לפתוח את השערים ולדבר על מה שהיה פה לפנינו. ועל מה שיש פה מעלינו, על הבורא, על העולמות העליונים. זה חלק אחד בתורת הקבלה, חוכמת הקבלה. אחר כך יש בתורת הקבלה את החלק השני, שהוא באמת נסתר עד היום, זה הנושא של הקבלה המעשית. השמות שבהם ברא הקדוש ברוך הוא את העולם. איך הוא עשה את זה? הרי כשאלוקים אמר בראשית, ברא, כל מילה היא בריאה, הוא ברא את העולם עם שמות, עם צירופים, עם צירופי אותיות. אז יש את החלק הזה של הקבלה המעשית, צירופי האותיות שבהם ברא הקדוש ברוך הוא את העולם. כל הנושא הזה ידעו אותו מתי מעט, ואף אחד לא עסק בו. עד שבא רשב"י, כינס 10 תלמידים, והתחיל ללמוד את זה יום ולילה, כתבו את זה על ספרים, זה אמנם היה נסתר, ורשב"י עצמו ציווה לא לגלות את זה, אבל אחר כך אריז"ל, רבי חיים ויטל, באו ופיתחו את זה, וגילו את זה. אז רשב"י גילה תורה, וזה מה שעושה אותו לכל כך גדול. אנחנו מדייקים במילה גילה, כי פה יש נקודה מאוד מעניינת. רשב"י לא המציא שום דבר. רשב"י רק גילה תורה שהייתה קודם קדומה למתי מעט. ופה אנחנו רוצים לדבר קצת על ההשתלשלות של תורת הקבלה. אנחנו כולם יודעים רשב"י, האריז"ל, אבל רשב"י והאריז"ל לא המציאו שום דבר. לא הלחינו שום דבר. הם גילו דברים שהיו קיימים קודם, ורק היו ידועים למתי מעט. והם החליטו, מסיבות השמורות עמם, כמו שנדבר עוד מעט, להפוך את זה לנחלת הכלל. הסודות הראשונים של הקבלה היו ידועים לאדם הראשון. כתוב בזוהר שבעת בריאת העולם, כשאדם הראשון היה בגן עדן לפני החטא, הקדוש ברוך הוא גילה לו את השמות שבהם הוא ברא את העולם. את צירופי השמות שבהם הוא ברא את העולם. אדם הראשון חטא, השמות האלה נלקחו ממנו. אחר כך הוא עשה תשובה, בא רזיאל המלאך ונתן לו ספר עם צירופי השמות האלו. יש אומרים שזה הספר רזיאל המלאך, הקטן הזה שהרבה אנשים מחזיקים. יש אומרים שזה לא הספר רזיאל המלאך. בטוח אבל שהאדם הראשון היה לו איזשהו ספר עם שמות אלוקיים, עם סודות הבריאה, סדר השתלשלות, אצילות בריאה, יצירה, עשייה וכל זה. אחר כך הספר הזה, יש אומרים שזה ספר יצירה. יש לנו ספר יצירה, הספר הראשון, שזה ספר מוכר, הספר הראשון עם סודות הקבלה. הספר הזה התגלגל לידי אברהם אבינו. אברהם אבינו היה לו ספר יצירה שבו כתובים הסודות הראשונים של תורת הקבלה. העולמות העליונים, סדר עשר הספירות, הסודות האלו נמצאים כבר בספר יצירה. וגם הקבלה המעשית, צירופי השמות. מאוד מעניין, הגמרא עצמה מספרת. זה לא הזוהר, זה הגמרא מספרת. שרבה, האמורה המפורסם, רבה ורב זירה, היה להם את ספר יצירה. והם ידעו להבין מה שכתוב שם. לנו גם יש את ספר יצירה, אבל אין לנו מושג איך קוראים את זה בכלל. הם ידעו לקרוא, ופעם ביום שישי, הם ישבו ובראו עגל. הם אמרו את צירופי השמות שאיתם בורים עגל, ויצא עגל, ויצא העגל הזה. וזה לא היה עגל בכאילו, זה היה עגל אמיתי. הם שחטו ואכלו אותו. ככה הגמרא מספרת. רבא ורב זירא שחטו עגל, הם בראו עגל עם צירופי שמות של ספר יצירה. אז זאת אומרת, הסודות האלה כבר היו קיימים לפני רשב"י. אברהם אבינו ידע אותם, אדם הראשון ידע אותם, וזה המשיך והתגלגל. השני שכתוב עליו שידע שמות, ואת אברהם, יצחק ויעקב, כנראה בוודאי שזה עבר במסורת, זה משה רבינו. משה רבינו בבית פרו למד, לא יודע מאיפה הוא הגיע לזה, לעת סודות הקבלה. כשהוא יוצא מבית פרו, הוא רואה איש מצרי מכה יהודי, הוא רואה איש מצרי שמכה אדם יהודי. מה משה רבינו עושה? לא יכול לסבול את המראה הזה שמצרי מכה יהודי. הוא מוציא את שם המפורש, שם י' כ' ו' כ', שם בן 26 אותיות שאנחנו לא יודעים אותו. כתוב בספרי קבלה, והורג הראשון בהיסטוריה שמשתמש בקבלה מעשית, זה משה רבינו. מוציא שם קבלי והורג בן אדם. בלי חרב, בלי כידון, בלי שום דבר, לא בידיים, אומר שם והורג אדם. אחר כך כתוב שבצלל ובן אורי בן חור שבנה את המשכן, ידע את שמות אותיות, צירופי אותיות, וככה הוא הקים את המשכן שהיה כבד וכולי, עשה את זה עם צירופי אותיות. יש לנו את הנביא ירמיהו, את הנביא יחזקאל, שמתארים, רכבת יחזקאל. זה הרבה לפני רבי שמעון בר יוחאי. רכבת יחזקאל, שלהי בית ראשון, הנביא יחזקאל מתאר את כיסא השכינה, כן? פרק הראשון בספר יחזקאל, איך שהוא מתאר שהוא עומד על נהר כבר, שם בבבל, עם הגולה, הוא פתאום רואה את מרכבת השכינה עפה למעלה, עם הנשר, עם ה-256 כנפיים, ודמות אדם על הכיסא, ארבע החיות שנושאות את המרכבה. זה תיאורים קבליים שכתובים אחר כך, התפתחו מאוד בספרי הזוהר והחסידות, בספרי הקבלה והחסידות, אבל הם היו ידועים לממש מתי מעט. וככה חז"ל הקפידו מאוד לא לגלות את הסודות האלה. זה עבר מדור לדור, היו מעט שידעו בקריאת ים סוף, כל עם ישראל ראה, ראתה שפחה לימה שלא ראה יחזקאל, אבל הייתה הקפדה גדולה לא לגלות את זה לאף אחד. וזאת משתי סיבות. עד רשבי לא גילו, גם אחרי רשבי לא גילו, אבל עד רשבי זה ממש היה סוד נסתר. משתי סיבות. א', חששו מאוד שלא נדע לטפל בזה. לא נדע שאנחנו, ההמון, לא יודע לקרוא את הסודות האלו. כשאנחנו נקרא על אצילות, על כתר, על השרפים, על החיות, על פני הקודש, אנחנו במקרה הטוב נגשם את זה, נוריד את זה כמו הרבה לומדי קבלה שלא מתייחסים בכבוד לסודות שהם לומדים, ובמקרה הרע אולי נשתגע. מי יודע, יש עוד מעט נקרא על אנשים שהשתגעו כשלמדו, כשאתה מתחיל לקרוא על הגלגלים והספירות והמלאכים ועל כל מה שקורה בעולמות העליונים, זה מוציא אותך, זה יכול להוציא אותך גם משיווי משקל אם אתה עוסק בקבלה פרופר, בלי הלבוש של החסידות שמחבר אותך למציאות. אז לכן מאוד מאוד נזהרו לא לגלות את זה. אנחנו נקרא את לשון הרמב״ם שאומר, מעשה מרכבה נזהרו מאוד לא לגלות לאף אחד. יש את הסיפור המפורסם בגמרא, במסכת חגיגה, על ארבעה שנכנסו לפרדס. היו ארבעה תנאים שהחליטו שהם רוצים להיכנס לפרדס התורה. הם רוצים ללמוד את סודות התורה. ורבי עקיבא הזהיר אותם. תדעו לכם שאתם הולכים לגעת בנושאים המחוסים ביותר, הקדושים ביותר, אתם הולכים ללמוד על הבורא בעצמו. לא ללמוד על האדם, שאם טעית, אז טעית. אתם לא הולכים ללמוד על שור שנגח את הפרה. אתם הולכים ללמוד על הבורא. ואומר להם רבי עקיבא, כשתגיעו אצל מקום מים, אל תצעקו, כשתגיעו אצל מקום שיש, אל תצעקו מים מים, כי דובר שקרים לא יקון לנגד עיניי. כי אומר להם רבי עקיבא, זה מקום שבו כל טעות קטנה היא מסוכנת. אתם מדברים על נושאים כל כך נשגבים, שאם לא תבינו אותם נכון, זה סכנת נפשות. והגמרא מספרת שארבעה נכנסו לפרדס, ורק אחד יצא. אחד מת, בן עזאי מת, בן זומאי ציץ ונפגע, אחר, רבי ישמעאל קיצץ בנטיות, ירד מהדרך, פשוט הסודות שהוא ראה שם סיממו אותו, וגרמו לו לעזוב את היהדות. קיצץ בנטיות, שהוא כאילו ירד מדרך התורה והמצוות, קיצץ בנטיות התורה. ורק רבי עקיבא נכנס בשלום ויצא בשלום. לא סתם רבי עקיבא היה מורו של רשב"י, כנראה שהיה להם איזשהו קשר מיוחד. רק הוא ידע לצאת בשלום מסודות התורה, לעסוק בסודות של הקבלה הבא, לדבר על הקדוש ברוך הוא בעצמו, זה נושאים שחז"ל נזהרו מאוד לדבר עליהם. והסיבה השנייה, לכל הנושא של הקבלה המעשית. כשאדם מתעסק עם קבלה מעשית, יש במשך הדורות אנשים שידעו את שם המפורש, ידעו את צירופי שמות אלוקיים, ועשו עם זה שימושים לא חיוביים. בואו נדבר על השימושים החיוביים, נביא שלוש דוגמאות. א', הזכרנו את משה רבינו שהרג מצרי. רבה ורב זרע שבראו עגל. ודוגמה אחרונה שהיא יותר קרובה לימינו, זה המהר"ל מפראג שלפי המסורת ברא את הגולם, לפני 500 שנים, שהיו את עלילות הדם באירופה, והיו חייבים מישהו שיציל אותם מפני עלילות הדם. אז המהר"ל מפראג ברא גולם, ברא אדם, איך הוא עשה איזה דרך צירופי שמות, ויפח באפיו הוא אמר, ויפח באפיו נשמת חיים, הוא אמר את אותם המילים שהבורא אמר, שבהם הוא ברא את האדם. והמילים האלה בראו, המילים האלה יצרו, והוא הצליח ליצור גולם. אז מכל הסיבות, א', מפאת העילאיות של הנושאים האלה, הנשגבות שלהם, כמה הם גבוהים, אז חז"ל נזהרו לא להתעסק עם זה, וללמוד את זה רק באמת בקדושה ובטהרה. והסיבה השנייה, זה הנושא הזה של הסכנה שיש בסודות האלו. בכל זאת, כשהגיע דורו של רשב"י, הוא החליט שהוא כן מפרסם את הסוד, הוא לא מפרסם, שהוא הגיע העת שהעולם כשר, או שהעולם צריך את הסודות האלו. מתקרבים לזמן הגאולה, מתקרבים לזמן משיח, והעולם חייב את הסודות האלו בשביל להתעלות, בשביל להתקרב יותר לקדוש ברוך הוא. יש זמן שבו אנשים כבר מוכרחים לצאת מהטבע, לצאת מעצמם ולקבל משהו מעל, והוא התחיל לדון עם תלמידיו בסודות האלו. עדיין זה היה נסתר, עד האריזה זה היה נסתר, אבל הוא כבר דן בזה עם 10 אנשים, בישיבה מסודרת, יום יום, זה לא משהו שפה חכם אמר לתלמידיו, שם חכם אמר לתלמידיו, זה הייתה ישיבה קבועה לפי פרשיות התורה, שהם פשוט ישבו ולמדו. בשביל להבין את המורכבות של הנושא של פנימיות התורה, מצד אחד, הנשגבות של הנושאים, איך היא מדברת על הנושאים הכי גבוהים והכי אמיתיים שיש. מצד שני, כמה צריך להיזהר, וכמה אנחנו יכולים לגשם את הדברים. הבאנו פה את הקטע הכי מפורסם בספר הזוהר, נלמד אותו ביחד, ונראה, נשים לב, קטע הכי מפורסם, למה? כי רבים מהיושבים כאן, או לפחות חלקים מהיושבים כאן, אומרים אותו בכל יום. מה הקטע הכי מפורסם מספר הזוהר? פתח אליהו. פתח אליהו, חלק מהיהודים הספרדים שיושבים כאן אומרים אותו כל יום. חסידי חב"ד אומרים אותו בערב שבת רק. אני חושב שגם לא, בין הספרדים, גם לא כולם אומרים אותו ממש כל יום. זה כתוב בסידורים, אני חושב שיש כאלה שלא אומרים, נכון? שלא אומרים. לא אומרים, אבל זה גם לא כתוב בסידורים? זה כתוב בסידורים. ויש כאלה ש... כן, הרוב אומרים, נכון? אבל זה כתוב בכל הסידורים, זה ברור. ניקח, תמיד אבל אומרים אותו בארמית וממלמלים אותו. בפרט זה זמן לפני מנחה, זה הזמן הכי לחוץ ביום. אז הנה יש פה את הקטע הזה, פתח אליהו ואמר, בעברית, ונראה על מה אנחנו מדברים, ונבין עד כמה הקבלה, הגילוי של הקבלה, היה מהפכה. מה רשב"י עשה בעולם שהוא לקח על עצמו לגלות את זה? בוא נראה מה אנחנו מדברים, על מי אנחנו מדברים. בעמוד 24, פתח אליהו ואמר, ריבון העולמים, כן, זה ממש המילים מתרגום מילה במילה, סימולטני מארמית. ריבון העולמים, אתה אחד ולא בחשבון. כן? אתה אחד ואין אחריו שניים. תמיד שאומרים אחד, אחד זה כמותי. אתה אחד ולא בחשבון, יחיד ואין עוד. אתה עליון מעל כל הכוחות העליונים, סתום מכל הכוחות הסתומים, ואין המחשבה תופסת בך כלל. אז זה הקדמה כללית על הקדוש ברוך הוא בעצמו. אחר כך, אגב, פתח אליהו, זה קטע מתיקוני זוהר. תיקוני זוהר זה פרקים שאליהו הנביא אמר לרבי שמעון באידרה, במערה. הוא היה מתגלה במשך תקופה, יום יום, שם באידרה, שם בישיבה הזאת של רשב"י ותלמידיו, והוא אומר להם סודות. והנה פה הוא מגלה, בפעם הראשונה, זה בהקדמה של הספר של תיקוני זוהר, מגלה להם את סוד עשרת הספירות. איך זה עובד? כולם אומרים עשרת ספירות, חסד גבורה תפארת. הנה הוא מגלה את זה פעם ראשונה. אתה הוצאת 10 תיקונים, אתה, אנחנו מדברים על הקדוש ברוך הוא, וקראת להם 10 ספירות, כדי להניג בהם את העולמות. אין העולמות העליונים הסתומים, ואין העולמות התחתונים הגלויים. ועל ידם התכסית מבני אדם. אתה קושר ביניהם, מאחד אותם, וכיוון שאתה בתוכם, מי שמפריד בין הספירות כאילו גורם פירוט בך. מי שיעשה במהירות חשבון בראש, יראה שזה בדיוק המילים שאנחנו אומרים בארמית. 10 הספירות הולכים כסדרם, כך הוא אומר. אחת ארוכה, קו הימני, קו החסד הוא ארוך, כי זה חסד, זה ערך הפיים, זה מקרב. אחת קצרה, הקו השמאלי, הקו הגבורה, הוא קצר, ואחת בינונית, קו האמצעי רחמים, הוא בין חסד לגבורה. אתה מנהיג אותם, ואין מי שמנהיג אותך למעלה ולמטה. בנוסף, התקנת כיסויים על 10 הספירות, בכדי שיברעו מהם נשמות לבני אדם. כן, את התקנת לבושים, אנחנו מדברים על הלבושים שהתקנת על הספירות, והם כמו גופים הדבוקים בריבון העולמים. ופה הוא אומר, הוא עושה דבר מאוד מאוד כאילו חריף, הוא מדמה את הקדוש ברוך הוא לגוף האדם. בשביל לסבר את האוזן, ולהמחיש לנו איך בנויים 10 הספירות, הוא מדמה את זה לגוף האדם, ופה אנחנו מבינים למה הקבלה צריך להתייחס לזה כל כך בחרדת קודש, כל כך עם הרבה יראת שמיים. כי המאמץ להוריד את הסודות האלו, עלול חלילה לגשם אותם. לכן צריך ללמוד את זה עם כל כך הרבה באמת הכנה נפשית. כך הם הספירות בדמיון לגוף האדם. חסד, זרוע ימין, כן, דרוע ימינה. גבורה, דרוע שמאלה, זרוע שמאל. הוא מצייר את הקדוש ברוך הוא, כאילו כביכול יש לו יד ימין, זה חסד, יש לו יד שמאל, זה גבורה, יש לו את הגוף עצמו באמצע, זה התפארת, יש לו את נצח והוד, שהם שתי שוקיים, למה? כי הם ספירות שממשיכות את החסד והגבורה למטה, לאדם נוסף, החוצה, יסוד סיום הגוף, עוד ברית קודש, מלכות פה. מלכות היא דומה לפה, כי דרך הפה אדם מעביר מסרים לאנשים סביבו. כמו שהמלכות היא כוח לשלוט על העולם מסביב. כן, ואז הוא עובר חוכמה שבמוח עם מחשבה פנימית נסתרת, בינה ליבה, ומעל הכל, כתר עומד מעל כולם. אז הנה קטע מהזוהר, שמדבר, מנסה לתאר לנו את הבורא בעצמו. מנסה לתאר לנו את הקדוש ברוך הוא. והוא צריך בשביל זה להשתמש בדימויים נמוכים, גוף האדם, יד ימין, יד שמאל, הגוף באמצע, יסוד סיום עד הגופה, ומדברים הרי על הבורא בעצמו. ולכן חז"ל נזהרו מזה, עד שרשב"י החליט, כמו שנדבר עוד מעט למה, שהגיע העת לכתוב את זה עלי ספר. אנחנו רוצים באמת עוד משפט אחד, כי אנחנו כבר מסיימים את העניין. קצת יש רעיון של הרבי, רעיון קצר שבו הוא אומר, למה רשב"י? למה רשב"י זכה לזה? מה היה הכוח של רשב"י שהוא יכל היה לקחת על עצמו, להביא את כל הרעיונות האלה למטה? והרבי אומר, רשב"י היה נשמה דאצילות. נשמה מעולם האצילות, נשמה לא מהעולם הזה. והירידה לעולם הזה לא השפיעה עליו. הוא נשאר למטה כמו למעלה. כל אדם כשהוא יורד למטה, שיורד לעולם הזה, הוא יורד. אפילו הוא צדיק, אפילו הוא קדוש, לא ייתכן אחרת. הוא מקבל מושגים חדשים של אכילה, שתייה, של איש ואישה, של יחסי חברות. הוא מקבל מושגים חדשים שלא היו, לא היו קודם. רשב"י נשאר בטהרתו. רשב"י, גם כשהוא ירד למטה, הוא ראה את העולם כפי שהוא בטהרתו. והרבי מביא לזה סיפור שהגמרא מספרת על רשב"י. המדרש מספר, המדרש רבה. יום אחד, תלמיד של רשב"י עזב את הישיבה ונסע לחוץ לארץ. וכמו בסיפורים, נסע לחוץ לארץ ועשה הרבה כסף. הצליח בחיים. הוא שולח מכתבים לחבר'ה, אתם נשארתם בישיבה ואני בזמן הזה עושה הרבה כסף. והם קינו בו מטבע הדברים. דרכה של תורה, איפת במלח תוכל, כשלומדים תורה כל היום צריך להסתפק בצמצום, והנה הבחור החבר עושה כסף. ורשב"י ראה שהם מקנים בו. אז הוא הוציא אותם החוצה, מחוץ שמה, מחוץ הישיבה. ולקח אותם לאיזה בקעה שם בגליל. ואמר, בקעה, בקעה, התמלא זהב. ותוך רגע הבקעה התמלא זהב. ואמר לתלמידים, קחו מי שרוצה כסף, לא צריך לנסוע לחוץ לארץ, לא צריך להרחיק נדוד, יכול לקחת מפה. אבל אמר רשב"י, מי שלוקח מפה זה על חשבון החלק שלו בגן עדן. זה על חשבון השכר המובטח לו למעלה. נו, כמובן שאף אחד לא לקח. עד כאן הסיפור במדרש. אומר הרבי, מה פה קורה? רשב"י חי בעולם האמת, בעולם האמיתי. בעולם שבו כשאדם לומד תורה, איך אנחנו קוראים בפרשת השבוע הזו, אם בחוקותיי תלכו, מגיע לכם כל מה שתצטרכו. ומילא רשב"י אומר, אתם לומדים, אתם רוצים לקבל את השכר עכשיו, תקבלו אותו. אין אצלו גלות, אין אצלו אלם ואסתר, אין אצלו יצר הרע, אין אצלו חושך. הוא למטה כמו למעלה. הוא נשמה מעולם האצילות שירדה בטהרתה למטה. ולכן הוא היה הכלי להמשיך לפה את השדות העליונים. הוא היה לו את היכולת להביא את הרעיונות האלה כמו שהם למעלה, ולהציב אותם למטה, בלי לחשוב שהם ייפגעו. כי הוא ראה אותם כמו שהם. אז הוא היה המסנן או המשפך להביא אותם למטה כמו שהם בטהרתם. כן, בבקשה. מאה אחוז. אוקיי, דיברת על המימוש, אז הנה אנחנו עוברים לשלב הבא. ופה כולנו שואלים, אז מה אנחנו עושים כאן? אנחנו יושבים בשיעור שנקרא בסוד הפרשה, אנחנו כל שבוע משתדלים להביא איזה זווית קבלית, משתדלים ללמוד גם קצת נסתר, ולא רק נגדה, לא רק הלכה. מי הרשה לנו? זה כל כך מסוכן, חז"ל, מעשה מרכבה, אולי נקרא באמת את הרמב״ם, ציוו חכמים הראשונים, רמב״ם בהלכה למעשה, לא איזשהו משהו שמישהו אמר. ציוו חכמים הראשונים שלא לדרוש בדברים אלו, אלא לאיש אחד בלבד, והוא שיהיה חכם ומבין בדעתו, ודברים אלו דברים עמוקים ממד למאוד, ואין כל דעת ראויה לסובלה. אז מה אנחנו עושים כאן בשיעור הזה? איך אנחנו מרשים לעצמנו למצוא בכל שבוע איזה רעיון קבלי, רעיון חסידי שהוא כולו מבוסס על תורת הקבלה? כל החסידות היא בעצם פישוט של הקבלה, רעיונות קבליים נשגבים שהחסידות מפשטת אותם ומתאימה אותם לנו. אז הרבי מסביר בכמה מקומות שבעצם הכל השתנה בימי האריז"ל. 1500 שנה מאז רשב"י, הסודות האלה היו גנוזים ונעלמים ואף אחד לא ידע אותם. 1300 שנה עד שבכלל הספרים האלה התגלו, וגם אחרי שהם התגלו על ידי רבי משה גיליון, עוד 200 שנה הם היו גנוזים וכמוסים. עד שבא האריז"ל בצפת לפני 500 שנה, וכותב, ככה כותב רבי חיים ויטל, שאמר לי האריז"ל, מצווה לגלות זאת החוכמה. כמו שקודם ציוו חכמים הראשונים שלא לדרוש בדברים אלו, האריז"ל החליט שהגיעה השעה שעכשיו העולם מוכרח את גילוי הקבלה. ומשתי סיבות. א', הסיבה השלילית. האריז"ל צפה שהעולם הזה הולך לקראת תקופה של ירידה רוחנית גדולה, של השכלה ומהפכות עולמיות שיהפכו את האדם לעמוד במרכז, והוא יהיה חייב איזושהי תורה שתרים אותו מעל העולם הזה. איזו תורה שתיתן לו כוח להתעלות ולשאוף למשהו גבוה יותר שהוא מחוץ לאטמוספירה. וזו הסיבה הראשונה שהם גילו את הקבלה, והסיבה השנייה והעיקרית שכמו שנקרא אותה בלשונו של רבי חיים ויטל, הקרבה לגאולה. האריז"ל אמר, אנחנו מתקרבים לגאולה השלמה, אנחנו מתקרבים לקראת סוף שנת 6000, זה מוכרח לקרות, האלף השביעי הוא האלף של משיח, זה מוכרח לקרות באיזשהו שלב במאות השנים הקרובות, אמר האריז"ל, ככל שמתקרבים לשנת 6000, ובמילא צריכים לגלות את התורה הזאת, כמו ביום שישי, לפני שבת, תואמים ממטעמי השבת, תואמי החיים זכו. אומר האריז"ל, לפני הגאולה צריך שאנשים יהיו קשרים, שאנשים יבינו מה קורה, יבוא המשיח, תורה חדשה אמיתית תצא, יתחיל לדבר קבלה וכתר ועריך ועתיק וספירות מהצילות, ולא נדע מה הוא מדבר. אומר האריז"ל, צריך לטעום ממטעמי הגאולה כבר קודם, וצריך להתחיל לגלות את סודות הקבלה לפני זה. וזו הסיבה שאנחנו לומדים היום קבלה, לא כל כך קבלה, אלא יותר בלבוש של החסידות, פשוט כי החסידות מאפשרת לנו להבין מה שכתוב שם. מי שיקרא ספר זוהר לא ימצא ידיו ורגליו, כמו שנקרא פתח אליהו. מי יכול להבין את זה בלי ההסברה של החסידות? אז החסידות מפשטת את זה, והכל באמת כהכנה לקראת הגאולה, כתאימה ממתמי השבת, לפני השבת, כדי שנהיה יותר בעניינים. עוד רגע נכנס משיח ומתחיל למד תורה חדשה. יש ביטוי של אחד מאדמו"רי חב"ד שאמר שכשמי שלומד היום חסידות, אז כשמשיח יישב וילמד ילמד תורה חדשה, אז אנחנו נאמר, אהה, זה מה שלמדנו בגלות. עכשיו אנחנו נראה את זה בעיניים, אנחנו נבין. היום זה כל כך נשגע וכל כך רחוק מאיתנו. הצילות, בריאה, יצירה, אנחנו בקושי יכולים לדמיין. וכשיבוא המשיח ואת רוח התומה אוויר מן הארץ, ונגלה כבוד השם ונראה את כל הגילויים האלה בעיניים, אז נאמר, על זה למדנו בישיבה, על זה למדנו בשיעורי חסידות. מובא ארבע, נקרא את זה. ככה אומר הזוהר. משה רבינו אמר לרשב"י, בחיבור שלך שהוא ספר הזוהר, יצאו מהגלות ברחמים. כך זה בראיה מאמנה, הפרקים האלה שמשה רבינו אמר אותם לרבי שמעון. אחר כך אליהו הנביא אמר לרשב"י, כמה אנשים למטה, זה שוב תרגומים מהזוהר בעברית, התפרנסו מהחיבור שלך, כאשר הוא יתגלה בדור האחרון בסוף ימי הגלות, ובגללו יזכו לקיום הפסוק וקראתם דרור בארץ. יותר ממה שאמרתי. זה לא רק תאימה ממתמי הגאולה, אלא בגללו יזכו לקיום. כל כך אנחנו מצפים למשיח. כל כך מבקשים את הגאולה. 20 פעם ביום אנחנו מבקשים בתפילות 18 את משיח. אומר לו אליהו הנביא לרשב"י, זה הדרך לגלות את משיח. להתחיל לדבר על מתאמי הגאולה לפני הגאולה. ואז אומר אדמור הזקן בצוף התניה, באיגרת הקודש, כתב האריזל, דווקא בדורות האלו האחרונים, מותר ומצווה לגלות, זאת החוכמה, ולא בדורות הראשונים. נאמר דבר, הזכרנו גימטריה, אז נאמר ראשי תיבות מעניינים, שהרב מביא בשיחות שלו, שכתוב בספרים, לא ספרי חב"ד, כתוב בספרים, כתוב ובני ישראל יוצאים ביד רמה. שבני ישראל יוצאים ממצרים, יצאו ביד רמה. ביד רמה כותב האונקילוס התרגום בריש גלי. יוצאים בריש גלי וברעש גדול. בריש זה ראשי תיבות של שלושת מאורי הקבלה והחסידות. בריש זה רבי שמעון בר יוחאי, בריש זה רבי יצחק בן שלמה האריזל, ובריש זה רבי ישראל בעל שם, הבעל שם טוב. אז זה שלושת מאורי החסידות שהביאו את שלושת מאורי הקבלה, שהביאו את הקבלה לעולם, ובכך בעצם מאפשרים לנו לצאת מהגלות ביד רמה במהרה בימינו. אני רק רוצה לסיים בסיפור חסידי עכשווי על והיום יום הרבי כתב ספר של פתגמים לכל יום, וכל יום פתגם אחד, הוא כתב אותו בשנת תש"ד, ושם הוא אומר שלג בעומר, שמע את הלשון, היה מיום טוב המצוינים. שאצל אדמו"רי חב"ד לג בעומר היה יום טוב כמו חג, והוא מספר שביום הזה ראו נפלאות גדולות, מופתים גדולים, ובפרט בעניינים של ילדים. אנשים שביקשו כל השנה בקשות לילדים, ולא זכו להיפקד, ובלג בעומר זה היה יום מסוגל שאנשים באו לרבי וביקשו וזכו לניסים גדולים ביום הזה. יום טוב המצוינים. היו יוצאים לשדה, משלחים חץ וקשת, ועורכים ממש, הוא אומר שהרבי האמצעי, הרבי בן של אדמור הזקן, היה אפילו אומר לחיים ביום הזה, למרות שהיה אסור לו לשתות וודקה כל השנה, ביום הזה הוא היה יוצא מגדרו. ובהשגחה פרטית, בזמן האחרון ממש, שמעתי סיפור בגוף ראשון. מרב חבדי בירושלים, הרב פרקש קוראים לו, חבד כולם מכירים אותו, שהוא מספר ש... פנתה אלה, הוא מתעסק הרבה בעניינים האלה של תארת המשפחה, נושא של שאלות של נשים, נשים יולדות וכו'. יש איזו אישה שהייתה איתו בקשר, שהייתה לה בעיה שהיא לא יכלה להיכנס להיריון. ובאמת בעיה חמורה. יום אחד היא מתקשרת אליו בערב יום כיפור, ואומרת לו סיפור שהתרחש לפני, בשנים האחרונות, לפני 10-15 שנים אולי, 20 שנה אולי, והיא אומרת לו שהיא שואלת אותו שאלה, אם מותר לאישה, שאלות של אישה בהיריון ביום כיפור, איך לנהוג עם הצום? הוא נדם, כמעט נפלה לו השפופרת מהיד, הוא אומר לה, את בהיריון? הוא ידע שיש לה בעיה מאוד מאוד חמורה שבגללה לא יכולה להיכנס להיריון. והוא אומר לה, את בטח עשית איזה טיפול מסוים שאסור על פי ההלכה, איזה טיפול של פוריות שאסור על פי ההלכה לעשות אותו. אז היא אומרת לו, לא, עשיתי טיפול שמותר על פי ההלכה. היא אומרת, נסעתי לרבי לניו יורק, בלג בעומר, ועברתי לפני הרבי בלג בעומר וביקשתי ברכה לילדים. וזכיתי ונפקדתי. הנה ממש סיפור שהרבי מביא ביום יום, שזה היה מיום טוב המצוינים בעניין של ילדים, והנה אצל הרבי בעצמו שהנושא הזה התגשם. נו, השאלה בעומר העיקר יהיה יום של גילוי ניצוץ משיח, ונזכה בזכות זה כבר לגאולה השלמה.